דף סמכבט, עמוד א', שורה שלישית מראשיתו של העמוד. אומרת הגמרא, העיד רבי יוסי בן המשולם, זה לא משנה בעדויות, אומר רש"י, זו ברייתא. העיד רבי יוסי בן המשולם משום רבי יוחנן אחיו, שאמר משום רבי לעזר בן חסמה, אין עושים חלת עם הארץ בטהרה. עם הארץ זה אדם כזה שאצלנו חשוד על המעשרות, עם הארץ זה אדם כזה שלא שומר את החולין שלו בטהרה. לא מקפיד על תומה וטהרה. יש אדם שהמקצוע שלו נקרא גבל. הגבל הזה, התפקיד שלו, זה לגבל את העיסה, ולפעמים מזמינים אותו רק לצורך הפרשת חלה. הולך עם הארץ ומזמין את הגבל אצלו בבית, כדי שיעשה הפרשת חלה מהעיסה הקיימת של עם הארץ. ומכיוון שהעיסה הקיימת של עם הארץ מבחינתנו זה דבר תמה, אני אומר לחבר, אתה לא בא אצלו לעשות הפרשת חלה. כי אם אתה תעשה אצלו הפרשת חלה, אז אותו אדם שיבוא עכשיו ויודע שהחבר עשה הפרשת חלה, יצא מתוך הנחה שבטח זה דבר שנעשה בטהרה, כדין החברים.
אבל הוא יודע למי הוא בא, הוא יודע שהוא בא לעם הארץ, אז מה, זה ברור?
לא, מכיוון ש...
מה הם עשו בפרשת חלה?
שואל טוב.
מה הארץ ישר עם הארץ?
אתה שואל טוב, אז אנחנו מסבירים. המנהג היה שעמי ארצות היו מזמינים את אותו גבל חבר אצלהם הביתה. הוא היה עושה את העיסה, הוא היה עושה את הפרשת חלה, החלה הייתה נשארת טהורה, היו מעבירים את זה לכהן והכל טוב. כאן משום מה כבר עשו את העיסה, אבל הוא רוצה הפרשת חלה, אז הוא מזמין את אותו גבל חבר. אנשים יודעים שהגבל החבר הזה היה אצלו, מסתומו עשה את זה בטהרה כמו תמיד. עלול לצאת מזה תקלה. לכן אנחנו באים ואומרים לו, וזה הכותרת של רבי אליעזר חסמה, אין עושים חלת עם הארץ בטהרה. אבל עושים מיסת חוליו בטהרה. כן, לקחת את הקמח, לקחת את המים, לגבל את הכל ביחד, לעשות עיסה בטהרה, להפריש מתוך העיסה הטהורה את החלה, ונוטל למנה כדי חלה, ומניחה בכפישה או בהנחותה, כפישה והנחותה זה סוגי כלים שבורים. כלי כזה שלמעשה כבר יש פה שבר כלי, שהוא לא דבר המקבל תומה, ובתוך זה הוא מניח את העיסה, כך שגם אם המארץ יגע עכשיו בכלי, אבל זה לא כלי, אז זה לא מקבל תומה, אז מניחים את זה בתוך הדבר הזה, וכשבא המארץ ליטול, נוטל את שתיהם, לוקח גם את העיסה של עצמו, וגם את התרומה, ואינו חושש. אני לא חושש שמה הוא יגע בעיסה. כמו כן מוסיפה הברייתא הזאת ואומרת, ואין עושים תרומת זיתיו בטהרה. הבדד, הבדד זה זה שמתעסק עם השמן בבית הבד, לכן הוא נקרא בדד. הבדד הזה מזמין אותו אותו ישראל, עם הארץ, שיבוא אצלו לבית הבד, לאחר שכבר סחטו את הזיתים, ויקח הפרשת תרומה מהשמן הקיים. ברגע שהמארץ שחט את זיתיו, הרי יש כאן דבר תמה. התרומה היא תרומה תמה, עלול להיכשל בזה, ולכן אי אפשר. אבל... כי המארץ נגע בזה. בכל דבר שנוגע המארץ זה נעשה תמה. כן, המארץ אצלנו הוא אדם כזה שלא שומר על תומה וטהרה. אז רבנן באו ואמרו, כל המארץ יש לו דין של זב. אז מלא, בהגדרה הוא תמיד תמה. אבל עושים זיתיו חוליו בטהרה, אפשר לקחת את הזיתים השלמים ולעצור אותם אצל החבר בבית הבד, ואת הכל הוא עושה בטהרה, ונוטל המנה כדי תרומה ומניחה בכליו של חבר, כי הרי אי אפשר להניח את זה כמו קודם באיזה כלי שבור, בכפישה או בהנחות, אז זה פשוט כלי עץ, זה לא מתאים לשמן. אז מביא החבר כלים שלו מן הבית, שיהיה טהור, כי אם הוא ייקח כלים של המארץ זה תמה, לא עשיתי כלום. מה? ודאי. בהנחה שהוא קיבל את הכל לפני שהיה הכשר לקבל תומה, עוד לפני שזה הוציא שמן מתוכו, ונוטל למנה כדי תרומה ומניחה בכליו של חבר, וכשבא המארץ ליטול את הסחורה של עצמו, נוטל את שתיהם, גם את זה וגם את התרומה, ואינו חושש, ואני לא חושש שמא ייגע בזה העם הארץ. ומיד שואלת הגמרא וטעם המאי, למה בכלל תקנו כזאת תקנה שחבר שהוא גבל, חבר שהוא בדד, ילך ויתעסק עם עם הארץ? בוא נגיד שחברים לא מתעסקים עם עם הארץ, כי אחרי הכל תמיד יש איזה חשש שמא ייגע. עונה הגמרא, תשובה, כמו שדיברנו עד עכשיו, אמר רבי יוחנן, משום כדי חייב דגבל ומשום כדי חייב דבדד. אדוני, הוא צריך פרנסה. יהודי צריך פרנסה. אז לבוא ולהגיד לו, תעשה רק הפרשת חלש ומקבל כמה לירות, אומר תופות. בשביל זה אני לא לוקח סיכון ומתעסק עם אותו עם הארץ. אבל בשביל לחיות, ממה אתה רוצה שיביא לחם הביתה? ממה אתה רוצה שהוא יקנה במקולת אצל הירקן? אז הוא חייב פרנסה. היו הרבה מאוד עמי ארצות. הבנתי את השאלה. היו הרבה מאוד עמי ארצות והיו גם חברים. זה לא עובר, אני לא יכול, זה נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול. שמה? מה אתה עושה עם תרומת מאה? תזרוק אותה, אבל הוא לא יעשה את זה. אתה יכול להציע עכשיו הצעה נפרדת.
יש גם פתח, שגם עם הארץ יכול להפריש תרומתו
מסרות. יכול אותו עם הארץ להביא שם, ועם הארץ עצמו יעשה את ההפרשת חלה, וישפוך... ודאי, צריך ישר להשמיד. כן ולא, כי פה אתה רואה שהוא מזמין אותו. אז אחד כזה שהוא, אמרנו רוב עמי הארץ מאפרים הם, ככה הגמרא אמרה, רוב עמי הארץ מאפרים. אנחנו לא מדברים ב-2008, אנחנו מדברים ב-08.
ומה עושים את זה עם כל
השם מאפרים? חלקים את זה כמו שצריך. נותנים לכהן את שלו, ללוי את שלו, לעני את שלו. זה אין מה לעשות, עם חלת מאה אפשר רק לשרוף. או לתת לכלב. אם הוא יודע. אבל אני לא בא לעזור לו. אני לא יכול שהשם של החבר יהיה על הדבר הזה. הוא לא מתקן, הוא מקלקל. כי זה התפקיד שלו. אני מבין היטב מה אתה שואל, אני אנסה להסביר לך את זה בצורה אחרת. לא נאמר פה בברייתא שאסור לחבר לתקן פירות של המארץ, זה לא כתוב. זה יהיה בעיה אגב, זה יהיה בעיה. אבל הוא יכול ללמד אותו איך עושים הפרשת תרומה, הוא גם יצטרך להסביר לו שאת התרומה שלו, שישרוף וכדומה. כאן אנחנו מדברים על בעל מקצוע, בדד, גבל. לצורך העניין זה כמו אדם שהוא מפורסם, שהוא נותן הכשר, הרב של השכונה. ברגע שאתה לוקח את אותו אדם שבכל מקום עושה את זה בתארה, ואנשים יודעים שאם הוא עשה, אני יכול לאכול. ועכשיו יהיה את הכותרת שהוא עשה, אז אנשים עלולים להיכשל בזה. לפני עיוור, הוא לא יכול לעשות את זה. צריך להבין, ברמה העקרונית אנחנו לא מתעסקים עם עמי ארצות. לא מתעסקים איתן. לא רוצה עכשיו לשבור את המוטו שרוכב בציבור, שצריך לקרב. זה מאוד חשוב, אבל צריך לדעת שהלקרב הזה זה לא, לא כדי לקלקל. כל מה שאתה מקרב, הכל חשוב, אבל עד שאתה לא פוגע בבית שלך, בבית שלך. ברגע שאתה מכניס את זה ופוגע בבית שלך, אז אין שום מקום, אז זה שריפה. אז זה לא חסד, זה מוות. באותו רגע שהחבר הזה, שהשם שלו מונח על התרומה, ידעו כולם שהוא יפריש פה תרומה, אז כהן יבוא ויקח את זה. הוא לא לוקח רק את זה, הוא לוקח מהרבה אנשים. וכולם, כי הגבל המפורסם, הוא לקח מפה. אי אפשר. עוד פעם, אם אותו אדם יבוא ויגיד לך, תפריש תרומה ותזרוק את זה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, לא דיברנו, זה לא הנושא של הברייתא. אנחנו מדברים באופן שהארץ משאיר אצלו את התרומה של עצמו. אי אפשר. ממשיכה הגמרא ואומרת, הוא צריך, צריך ללמד אותי את הדין הזה, גם בגבל וגם בבדד. ומדוע? דיה שמועינן גבל משום דלון אפיש אגרי. אבל ודא דנפיש אגרי אימא לא. תראה, הגבל, כמה הוא מרוויח על לעשות 2-3 קילו של איסר? כמה מקבלים בשביל זה? כמה לירות? בן אדם הזה אין לו פרנוסה. שם אני מבין שצריך לדאוג לו. אז גם אם קורא אותו המארץ, אני אומר לו, לך תעבוד עם המארץ, שיהיה לך ממה לחיות. הרי גם ככה אתה בקושי חי. אבל בדד, בדד זה מומחה. אדם שיודע להפיק שמש, יודע לעצור את הזיתים, זה אדם שהוא בעל מקצוע. פרופסור הוא. הוא מקבל תבינים ותקינים. אולי אחד כזה, אני אומר לו, תשמע, אתה מתאפק רק עם חברים. כי אחרי הכל אתה עושה פרנסה בשפע. מידך אומרת, אגמה, אביה שמילן בדד משום דלו שכיח עליה. אבל גבל דשכיח עליה, אמא לא. מידך, באים ונותנים הצעה לאותו בדד, אותו מתאפק בשמן. כמה פעמים בשנה זה כמו אתרוגים לפני החג, וכמו מצות לפני סעורי פסח. זה יש פעם אחת בשנה. בתקופה, בזמן שאנחנו מלקטים, שאנחנו מסיקים את הזיתים, זהו הזמן שאני יכול אחרי זה לעשות פרנסה מהעניין. עבר העונה, שנה שלמה אין לו פרנסה. אז אם עכשיו באה הצעה מהמארץ, אפשר לשחק עם זה? גבל, לא נורא. כל יום עושים עיסה. אז לא תיקח היום אצל המארץ, מחר יהיה לך אצל חבר. לא אומר, מחרתיים, יש על מה לסמוך. אבל פה השם ישמור, הוא לא ייקח את הפרנסה, מה יהיה איתו מחר? עכשיו שנה שלמה מי ידאג לו? אז אולי פה הקלו, אבל במקום אחר לא, כמה שמרן, גם גבל, גם בדד, שניהם יכולים לבוא ולעבוד אצל המארץ. עכשיו הגמר הולכת לנתח את העניין. אמר מר, אותו בדד נותן למנה כדי תרומה, או לפני זה, אמר מר, נותן למנה כדי חלה, אותו גבל, עושה הפרשת חלה ומניחה בכפישה ובהנחותה. וכשבא המארץ ליטול, נותן את שתיהם. ואינו חושש. ואינו חושש, לא חושש שהוא ייגע. לא חושש. שואת אמא, וליחוש דימה נגע בה. למה שהוא לא ייגע? למה שהוא לא ייגע? אז מה אם זה לחם של תרומה? למה שהוא לא ייגע בזה? אומרת הגמרא, דאמרי לי, חזי נגד בי הדרה לטיבלה. תשמע טוב. אתה לוקח את זה בכלי הזה, אתה מותר לך לגוע רק בכלי, שזה הרי כלי שבור שלא מעביר תרומה. אם אתה נוגע בחלה עצמה, הלך כל הסיפור. הכל חוזר להיות טבל. אחרי שהוציא, ככה אני מספר למעץ, מאיפה היא אמר את זה יודע מהחיים שלו. אני אומר לו, אם אתה נוגע בזה, זה חוזר להיות טבל. ודאי שלא. אומרת הגמרא, נו, ומי אמר לך שהמארץ שלנו כל כך מתרגש? ולי חושדימה לא אכפת לי. אז שיהיה. מאוד מרגש. מאוד מרגש אותי. אז שיהיה, טבל. הרי המארץ אמרנו שהוא לא מקפיד על תרומות ומעשרות. אומרת הגמרא, אתה זוכר עם מי אתה מדבר? השתה לתיקוני כמך ואין מאכפת לא אכפת לי? הרי הוא הזמין את הגבל הזה שיבוא לעבוד אצלו. בשביל מה הזמין אותו שיעשה לו הפרשת תרומות ומעשרות? אז הוא יזלזל. אז הוא ייזהר, לא לגעת. וכיוון שהוא לא ייגע, אז אין לי בעיה.
אבל למה לא נכון אם הוא נוגע?
כי אם הוא ייגע, אז הוא מטמא את התרומה. אז לא יוכל לקחת את זה כהן. דבל זה לפני שהפרישו תרומות ומעשרות. אסור לאכול. אבל עכשיו הוא כבר עשה לו הפרשה. הוא עשה לו הפרשה, אבל הוא הזהיר אותו לא לגוע במה שמופרש. אותו דבר אומר את הגמרא, אמר מר.
אבל אם ייגע גם אסור
יהיה. שמה?
גם אם הוא ייגע, לא יוכל.
נכון. לכן מזהירים אותו לא לגעת. אבל זה שאתה אומר לו לא לגעת זה לא עובר. אז אני אומר לו, אם אתה תיגע, הלך כל הכסף. אז הוא לא מתעסק עם זה. אני פעם אחת התארחתי אצל איזה משפחה קיבוצניקית. מובהקים, עם הכשר. ומסיבה כלשהי, באמצע השבוע. ובאיזה שלב הם הביאו מוצרים מהמקולת של הקיבוץ, מיוחד בשבילנו, חבילה של בייגלה, והיא אומרת, היא חיפשה הכל עם, עם הפצץ, שיהיה עם הכשר, בדץ, שלא יהיה בעיה לדתיים. כן, בקיצור, עובר עשר, רבע שעה, חצי שעה, לא נוגעים. אז אמרתי, אתם יכולים לפתוח. אז היא אומרת לי, בעלת הבית, לא, 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 אנחנו מחכים שתפתחו, אנחנו יודעים שאם אנחנו פותחים את זה, אז זה מתקלקל. חיכינו שכבודו יפתח. זה עם הארץ. מדובר על משפחה מאוד אינטליגנטית, מאוד. אנשים מאוד משכילים. אבל הם שמרו על יין נפח כל מיני. אז הם ידעו, אחרי זה הסברנו להם, אבל הם ידעו שאסור לקוע. אז אם תיגע בבייגה, להתקלקל לי אותם. כן, זה אולי. עכשיו תלו, אני אומר, בסך הכל, פשט הוא שכשבאים ומאיימים על המארץ, זה לא, אתה עושה חשבון, הוא יודע, הוא לא יודע. הוא יודע שככה הרב אמר, ככה עושים. ואז אין לי חש, אחרת אתה לא תוכל לבוא אצלו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אותו דבר אמר מר, נוטל למנה אותו בדד כדי תרומה ומניחה בכליו של חבר. וכשבא מארץ ליטול, נוטל את שתיהם ואינו חושש. למה? ולאיחוש דילמה נגע בה. למה אתה לא חושש שהמארץ נגע בזה? אולי המארץ נגע בזה. ואיפה אתה יודע שהוא לא נגע? מסבירה הגמרא. אתה יודע למה אני חושש? בישלמה התמית להיקרה, החמה היקרה היתלי. קודם אמרתי שלוקחים את העיסה, שומעים בתוך כלי שבור. מה קרה? למה אי אפשר להביא איזה כלי יפה? מה צריך לשים את זה באיזה כלי מכוער? התשובה היא כן, שיהיה לו היקר לעם הארץ. שהוא יזכור כל הזמן, הוא יוצא, אוי אוי אוי, זה התרומה, זה הרב אמר שאם נוגעים, הלך הכל. אז יש היקר, אבל בשמן הוא מביא הרי כלים של חבר, אין היקר. אז מה פתאום שהוא לא ייגע? הוא מורגל לגעת, תפסיק לדמיין שהוא לא ייגע. עונה הגמרא, כן, כן, אבל מי שרגיל לגוע נוגע. מי שרגיל לגוע נוגע. אחד זה השמן של האור, של הבית, ואחד זה המאפר. חבית גדולה, חבית קטנה. ודאי, בשלו הוא ייגע וזה יהיה באמת טמא, מה לעשות? בשלו הוא ייגע וזה יהיה טמא, אבל הוא ממילא אוכל בטומאה. חולין, אין לי בעיה. יש לי בעיה עם תרומה בטומאה. אומרת הגמרא,
אם מישהו יודע שזה לא כלי שלו, שזה כלי של חבר, זה כבר סימן בשבילו שרוצה.
אומרת הגמרא, דמנח לי בכלי גללים, בכלי אבנים, בכלי אדמה. אנחנו נסביר יותר טוב את השאלה. בעצם השאלה של הגמרא, זה לא סתם שהוא יגע. הרי אתה נותן לו לקחת את הכלי. מה ההגדרה שלו? זב. זב זה אב התומה. הוא נגע בכלי, הוא עושה אותו ראשון לתומה. הכלי נוגע במה שצוחו, זה שני לתומה. פאר, שהלך התרומה. אומרת הגמרא, מדובר בכלים כאלה שלא מקבלים תומה. כמו כלי גללים, היו עושים כלים מגללים של בהמה. כלי אבנים, כלי אדמה. מייבשים את זה היטב, זה כלי מאוד משובח. השמן לא יוצא מבפנים, אבל זה גם לא מעביר תומה, אז אין לי בעיה. אומרת הגמרא, אתה אומר מאוד יפה, יאח אם העיר איזה חבר אפילו דם הארץ נמי, אז למה צריך להביא כלים של החבר? קח את של עם הארץ, כי ממילא זה לא מקבל תומה. אומרת הגמרא, אכלה מכמה, בכלים של עם הארץ, הראוי להשתמש בהם חבר, מדובר בכלי עם הארץ, אבל מאיפה זה? זה פוטנציאל שייך גם לחבר. אם החבר ירצה את זה, הוא גם יוכל להשתמש. למדנו במשנה, אין מחזיקים ידי עקום בשביעית. הבינה הגמרא בסל כדעתך שמותר לעבוד עם גוי בשדה בשנת השבע. מחזיקים? מה אתה רוצה להגיד? עובדים איתו? ואמר עבדי מברשישנה משמי דרב, אין עודרים, לא חופרים עם העקום בשביעית, ואין כופלים שלום לעובד כוכבים. אסור לומר לו פעמיים שלום, בקושי פעם אחת אתר לו, מפני דרכי שלום. לא צריך, אומרת הגמרא, למימרא לו, אחזו כי בעלמא, ודאי שלא עובדים איתם. מחפקים את ידיהם, הוא עובד בשדה בשביעית, על ידי זה יהיה לי פירות. שיהיה לכבודו בהצלחה. תצליחו, אבל לא שהוא עובד איתו. אומרת הגמרא, כי עד רב יהודה אמר לו, אחזקו. רב ששת אמר לו, אשרת שזה גם לשון חיזוק. ואין כופלים שלום לעובד כוכבים. לא אומרים פעמיים שלום. רב חיסדא מקדים ויעיב לו שלמה. רב חיסדא היה רואה גוי ברחוב, היה רץ, אומר לו, שלום. מה העניין? אומר הרן במקום, בדרך כלל כשאדם מקדים לך שלום, אז אתה עונה לו שלום שלום. כופלים את השעון. לכן, כשאתה אומר ראשון, אז הוא יגיד רק פעם אחת. אבל אם הוא יגיד אחרי שהגול יגיד לו, אז הוא צריך לקפול לו. אז לכן הוא היה מקדים שלום ואומר לו, שלום. לכן אם למשל מישהו לא מקדים לך שלום, זה מסתום כי הוא רוצה להגיד לך פעמיים שלום. שלום, שלום. לכן הוא מחכה שאתה תקדים לו שלום, ואז הוא יוכל להגיד לך, שולם, שולם, לברך אותך פעמיים בשם השם. רב כהנא אמר לי, שלמה למר. רב כהנא אמר דבר אחר. שלמה למר. מסביר רשי, כשהיה מדבר עם הגוי, אומר, שלום למר. למר הכוונה היא, הוא מתכוון לקדוש ברוך הוא. לרבו. הוא, הגוי, דמיין שהוא אומר שלום לו, אבל למעשה הוא התכוון כלפי שמיה. בא תוספות למטה בסוף העמוד ואומר, וצריך עיון שלא יהיה בזה גונב, דעת הבריאות, איך אפשר לעשות את זה? הרי הוא גונב בזה דעת הבריאות, הוא חושב שהוא אומר לו, והוא לא מדבר אליו. אומר תוספות, והחילף פירש כן, זה לא כמר, אלא דיין כופלים לו שלום. הרי הנידון הוא רק לא לקפול, אבל פעם אחת להגיד שלום, מותר מפני דרכי שלום, אז מה הבעיה? כך אומר תוספות, האמת שיש זוהר הזה, פרשת וערה, שהזוהר באמת אומר כשיטת רשי, שמותר להערים על הנוכרי, ולומר שלום כלפי ישמעיה, שהוא יחשוב שמדברים אליו. והבאר שבע מבין ססיית האש גמרא בעבודה זרה. הגמרא מספרת שרבי לוזור נתפס אצל למשפט, אצל הנוכרי. סכנה גדולה הייתה לו. הוא נכנס לדין, הוא אמר, נאמן עליי הדיין. הבין השופט, נאמן עליי הדיין, דבר עליי. או הנה, אם היהודי הזה סומך עליי, הוציא אותו זכאי. מה הוא התכוון? נאמן עליי הדיין. הנה אתה רואה שמותר להרים, אין שום בעיה עם זה. מה? יעקב היה עמוד האמת. פעם צריך לדבר על זה. אבל אמת, אמת, נכון? נכון, נכון, נכון. אמת? אומרת הגמרא. ושואלים בשלומם. מותר לשאול בשלום העובד כוכבים. השטח וכי מחזיקינן שואלים בשלומן מבעיה. שואלת הגמרא, אם מותר לחזק, לעודד את הגוי בשביעית, אז ודאי שמותר להגיד לו שלום. שואל מיד הרשש במקום, תגיד, אתה שומע את עצמך? מה הקשר? לעודד אותו, להגיד לו, תצליח, למה לא? להגיד לגוי שלום, שם השם, יהיה עליך שם האלוקים, ואולי לא. מי אמר שזה מותר? מסביר הרשש, איך היו מברכים אחד את השני? כמו אצל בועז, השם ממכם, כמו גדעון והמלאך, השם עליך. אז ממילא מסתמשים בשם של הקדוש ברוך הוא. אז אם מותר לחזק את ידיו ולהשתמש בשם הקדוש ברוך הוא, אז לומר לו רק שלום, מבעיה, ודאי שיהיה מותר. אומרת הגמרא, אמר יבר, רב יבר לא צריכה אלא ליום חגם. מדובר ביונטב, ביונטב שלהם. ביום מתווה. למה? דתניה. לא ייכנס אדם לביתו של עובד כוכבים ביום חגו וייתן לו שלום. למה הוא רואה את השכן היהודי שלו, בא ואומר לו שלום, הוא הולך לבית עבודה זרה, אומר אלוהים תודה. וואה, איך אני אוהב אותך. כמה אתה דואג לי עם היהודים האלה. תראה איך הוא מכבד אותי. נו, ואם בכל זאת נפגשת איתו, מצאו בשוק, נותן לו בשפה רפה ובכובד ראש. ושאתה אומר לו כזה שלום עייף, אז הוא כבר לא מודה לאלוהים, הוא כבר כועס על אלוהים. אז ממילא לא עזרת לו. מספר את הגמרא, רב הונא ורב חסדא ויתווה, היו יושבים. כשהוא בא, הוא בא לכבוד עבודה, כשהוא בא לעבודה זרה, הוא מודה לאלוהים. עבודה זרה כמובן. לא לגרום לו לבוא ולהודות לעבודה זרה. והאיסור שלא יודע לעבודה זרה. למה הוא יודע? כי היהודי בא אצלו. רב הנא ורב חסדא אבי יתווה, חליף ואזיל גניבה. גניבה היה הולך. גניבה היה תלמיד חכם, תלמיד של רב. אמר לאחד לחברי ניקו מקמי נקום לפניו, דבר אור ינוק, הוא בן תורה. אמר לן, הוא מקם מפלגה ניקום, מה אתה רוצה שאנחנו נעמוד לפני בר מחלוקת? כי למדנו בדף זין שהיה לו מחלוקת עם מרוק והיה עבד. למה יפה? הדעה חיית היו לגבי, הוא דיבר לו, זה כבר אותו גמרא בדף למד א', רק על סיפור אחר. אמר לו, שאל מעליך ומלכי, שאל מעליך ומלכי. שולם עליכם מלאכים, שולם עליכם מלאכים. אמרו לו, אם אין לך דרבנן יקרו מלאכים, סתום בשביל זה קראת לנו, מלך, על סמך מה. אמר לו, דכתיב בי, מלאכים ימלוכו. מי שעוסק בתורתי, מי שלומד את תורתי, אז הוא מכונה, מלך, בי, מלאכים ימלוכו. אמרו לו, מנהלך דקופין שלמה למלכוי, ומי אמר שכופלים את השלום למלך? אמר לו, דאמר רב יהודה אמריו, מנהלן שכופלים שלום למלך שנאמר, ורוח לבשה את המסאי, ראש השלישים, לך דוד ועמך בן אישי שלום, לך דוד ועמך בן אישי שלום, שלום לך ושלום לעוזרך. בקיצור, שם מדובר שדוד בורח משאול, וכשדוד נמלט משאול, אז מצטרפים אליו כל מיני גיבורים מעם ישראל. פתאום מגיעים גיבורים משבט בנימין. שבט בנימין זה השבט של שאול. היה בטוח דוד שהם בעצם באים להרוג אותו. עושים לו תרגיל. אז הוא פנה אליהם ולראות איך הם מדברים. והם פנו אליו, שלום עליך, שלום עליך המלך, אז הנה אתה רואה, א', שהם קיבלו אותו למלך, הוא כבר ידע, אבל למלך אומרים פעמיים שלום. אמרו ליתומר מידי, אולי כבודו יאכל משהו? אמר לו, הכי אמר רב יהודה מרב, אסור לו לאדם שיתאום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ורק אחרי זה, והדר, ואכלת ושבעת. אז רק אחרי שדאגת לבהמה, אתה רשאי לבוא ולאכול, הדרן עליך הנזיקין, ובסיאת הדשמי הפרק שישי שתוסות נוקט בשם הירושלמי, שזה באמת פרק האומר, יש ויכוח שלם, מהו פרק שישי. אנחנו, כפי הכתוב בפנינו, האומר התקבל גט זה לאשתי, חזרנו חזרה, אחרי שסיימנו את כל העניינים של מפני דרכי שלום, מפני תיקון העולם. האומר התקבל גט זה לאשתי, חזרנו לדיני שליחות, שבו עזבנו בדף למד ב', שם היה המשנה של השולח גט לאשתו והגיע בשליח. למי? עדיף לו, אתה עדיף שתקדים שלום, כי חזל אומרים שזה טוב להקדים. אבל אם במקרה אתה מקדים ואתה מתפלל למה הוא לא יקדים לך, אז שיהיה לך לימוד זכות עליו. זה מסתובת, הוא רוצה להגיד לך פעמיים שלום. הוא רוצה שהוא יגיד לך פעמיים, לכן הוא מחכה. אבל אם אתה בבית כנסת, מותר להגיד. אז למעשה אנחנו צריכים, הלוך למעשה, גוד שבס במקווה, שבת שלום בבית כנסת. הבנתי. בסדר. אז אתה פוגש אדם גוי, אתה עדיף שתגיד לו, how are you? How do you feel in this day? אז אתה פוגש יהודי, שם תשתדל להשתמש בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, לאחל עליו שלום והצלחה. אומרת הגמרא, אומר יתקבל גזל אשתי. או הולך גזל אשתי, אם רצה לחזור, יחזור. מכיוון שהאדם הזה אמר, התקבל גזל אשתי, אבל הרי זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו, וגט זה חוב לאישה. ממילא הוא לא יכול לזכות לה את הגט. אותו דבר אם הוא מינה אותו כשליח הולכה, הוא לא יכול לזכות לה את הגט. ממילא כל זמן שלא הגיע גט לידה היא איננה מגורשת. אז כל זמן שלא הגיע גט, אם הבעל רוצה לחזור, יחזור. האישה שאמרה התקבל לגיטי, אם רצה לחזור, לא יחזור. אבל אם האישה שמינתה אותו שליח קבלה, אז באותו רגע שהגט הגיע לידו של השליח, היא כבר גרושה, הבעל רוצה לחזור, אין על מה לחזור. הגברת היא כבר גרושתו. אם, לפיכך, מכיוון שאמרנו שאם האישה עשתה אותו שליח קבלה, הבעל לא יכול לחזור בו, אבל עלול להיווצר מצב שהוא לא סגור עוד לתת לה את הגט. הוא שולח כי יש שליח, אבל בינתיים הוא לא מבושל בדבר. לפיכך, אם אמר לו הבעל, אי אפשי שתקבלה, אבל אם הבעל יגיד לו, אני לא מוכן שתהיה שליח קבלה, אלא הולך ותן לה, אם רצה לחזור, יחזור, כי רשאי הבעל לבטל את השליח קבלה שלו, ולעשות אותו שליח הולכה, כי הרי הבעל הוא הקובע מה יהיה בגט. רב שמעון גמליאל אומר, אף אומר, אתו לגיטי, אם רצה לחזור, לא יחזור. בא רב שמעון גמליאל ומוסיף, לא רק אם היא אומרת, תתקבל לגיטי בלשון קבלה, אלא גם אם היא אומרת, תו לגיטי, שאולי זה נשמע קצת לשון של הולכה, זה גם לשון של קבלה, וברגע שקיבל השליח, הרי היא גרושה. אם רצה לחזור, אינו חוזר. זה לא טוב לו. אבל זה לא זכות, אמת, אמת, אבל איך אפשר לזכות? המהות של הדבר זה רק בזכות. כי אני מגלה שזה דעתה ורצונה וכו', אז הוא נהיה שליח שלה, לא רוצה את זה. היא תתחבא, היא לא תקבל את הגט. אני אתן דוגמה, לא ש... כי הוא לא חצר. אבל אנחנו נגיע, נגיע. בבא מציעה. אומרת הגמרא על מה שנאמר ברישה של המשנה, אומר יתקבל גט זה לאשתי. אמר לרבך ברדר אביבה לרבה שיתאמה דלא שוויתא אי היא שליח לקבלה. הכל נעפה על ידי הבעל. השוויתא אי היא שליח לקבלה, רצה לחזור הבעל לא חוזר. שמע מינה הולך כסחידה. הרי מה קורה? הוא אומר הולך לה. למה אם הוא אומר הולך לה, אז הלשון של המשנה, אם רצה לחבור, יחבור. מתי? האומר יתקבל, האישה לא צד. אבל אם האישה הייתה פה צד, והאישה את קודם הייתה אומרת, יתקבל לי. ואז הוא אומר הולך, אז הייתי אומר שבאמת היא גרושה מיד. זאת אומרת שכשאדם אומר הולך, לא הכוונה, אל תזכה לתוליך והיא תזכה. אלא הולך פרושו של דבר, תעשה מה שצריך. אז אם אתה שליח קבלה, הוא ילך כסחה, ובאותו רגע הוא זכה והאישה כבר גרושה. אומרת הגמרא, אין מכאן כל ראיה. לא. לא למה אם הלך הולך לאף כסחידה מי. והתקבל גט לאשתי, צריך עליה. אני צריך את זה בשביל החלק הראשון של המשנה. לסל כדעת החמינה, הואיל הוא בעל לב בר שווי, שליח לקבלה. אף אף על גב דמת יגיטה לידה לא הווה לגיטה, כמה שעד יתקבל והולך כאמר. הוא חשוב מאוד. האומר יתקבל גט זה לאשתי. אז מה הבעל עושה אותו שליח קבלה? אבל הוא לא יכול לעשות אותו שליח קבלה. מה אישה עשתה אותו? שום דבר. איך פתאום היא גרושה? הרי זה לא שליח הולכה, מי מגרש אותה? אבל היה מקום לבוא לומר שאולי היא לא גרושה, אומרת המשנה, שכשהוא אומר יתקבל כוונתו, תקבל את השטר, ותוליך את זה לאישה שהיא תתגרש בו. ממילא הוא שליח הולכה של הבעל, היא גרושה. נה, למדו עוד במשנה. השליח הזה שייך עכשיו לבעל. בדיוק. רק אם היא קיבלה ביד, היא תהיה גרושה. נה, למדנו במשנה, אישה שמרה התקבל לגיטי. אם רצה לחבור, לא יחבור. אם הוא רוצה להתחרט, אין חרטות. מה אליו? לא שנה קבלה ולא שנה הולכה. הבין הגמרא שהסיפור כזה. הבעל אמר לו, התקבל לגיטי, או הולך לגיטי. והיא אמרה, קודם, אני עושה אותך שליח קבלה. ועל אף שהבעל אמר, הולך, אני אומר שעל מה זה חל? על השליח קבלה שלה. זאת אומרת, נראה פה, בקיצור, אומרת הגמרא, העולה מן הדברים, שגם במקרה שהבעל אומר הולך, והיא אמרה, תהיה שליח קבלה, אז באמת היא מתגרשת מיד. כי הולך כסחה. אומרת הגמרא, לא. עונה הגמרא, לא, הקבלה, מה שדיברנו זה רק על האומר יתקבל גט זה לאשתי. ואשתה אמרה שיהיה שליח קבלה, אז אם בא לחזור אינו חוזר. אבל אם היה אומר הולך, אפשר שהולך לאף כפחי.
אבל שני התפקידים ביחד.
אי אפשר שניים ביחד. או שליח הולכה, או שליח קבלה. אין דבר כזה. אם הוא שליח הולכה מצד הבעל, זה אומר שלא חלה השליחות קבלה של האישה. זה הכוונה. כי הבעל הוא הבעל הבית, הוא קובע. אומרת הגמרא. תשמע, לפיכך למדנו במשנה. אם אמר לו הבעל, אי אפשי שתקבלה, אלא, הולך ותלה, אם רצה לחזור, יחזור. תם אדם אמר, אי אפשי. אז רק בגלל שהבעל שלל, הלו אמר אי אפשי, אם רצה לחזור, לא יחזור. שמה מינה הולך כסחידה מי? עונה הגמרא, דילמה בהילך. בהילך אפשר להגיד שהולך לאף כסחי. הילך שטר זה, אומרה שישורה ראשונה ברחבות, בהך סיפה לא תתני הולך ותן לה, אלא הילך ותן לה, דהילך ודה, הילך כדי אמרה היא. ואילך דה אמרה אי אפשי, הוילי שליח לקבלה. אומרת הגמרא, תראה, פשיטה, זה דבר ברור בידינו. איש הווה שליח לו לקה, שכן בעל מוליך גט לאשתו, כתוב בתורה ושלח. מסתבר שהוא יכול להיות שליח הולכה, למה? כי הרי הוא מוליך גט לאשתו. כמו כן, זה דבר פשוט בידינו. זה דבר פשוט. כמו כן, ואישה הווה שליח לקבלה, שכן אישה מקבלת גיטה מיד בעלה. אבל שהתורה אמרה ושלח ושילחה מלמד שהאיש עושה שליח, שהאישה עושה שליח, זה זכר עושה זכר ונקבה עושה נקבה. איש לקבלה והאישה להולכה מים, האם נקבה יכולה להיות שליח הולכה? האם זכר יכול להיות שליח קבלה? אומרת הגמרא, תשמע, האומר יתקבל גט זה לאשתי, הולך גט זה לאשתי, אם רצה לחזור, יחזור. האישה שמרה יתקבל לגיטי, אם רצה לחזור, לא יחזור. מה אליו בחד שליח? ואותו שליח שהיה שליח הולכת של הבעל, יכול להיות שליח קבלה של האישה, ושמע מן הקשר לקבשה, קשר להולכה, לא. אומרת, מה, מדובר בשני שלוחים, אל תערבב. היה שליח שלו, שליח שלה, אבל באותו שליח לא, יהיה אפשר אולי. אומרת, מה אתה אשמע? למדנו במשנה, לפיכך. אם אמר לו הבעל, אי אפשר שתקבל לה, אלא הולך לה ותן לה, אם רצה לחבור, יחבור, ואחד אחד שליח הוא, ושמע מינה כאשר לקבלה, כאשר להולכה, שוט מינה אישה ושליח לבעל הקבלה, שכנב מקבל גט לביתו קטנה, אישה להולכה תיבה אל החמאי. אנחנו מסבירים. אומרת, מה יש לי פשיטות מהמשנה? במשנה כתוב לפיכך, אם הבעל אומר לא רוצה אותך בתור שליח קבלה, הבעל יכול להפוך אותו לשליח הולכה. אז מה, זה נקבה שבא בתורה כשליח קבלה של האישה, ועכשיו אני מהופך אותה להיות שליח הולכה. איך זה יכול להיות? אז זה מתחילה. אומרת הגמרא לא. כנראה שמה מדובר פה? כנראה שמה מדובר פה? באותו זכר, פשוט איש, אב ושליח לקבלה, שכן אב מקבל גט לביתו. אתה יודע מה הייתי אומר? הייתי אומר שאם הנידון היה בזכר, זכר יכול להיות גם שליח קבלה. למה שזכר יוכל להיות גם שליח קבלה? מכיוון שמצאנו את זה, אולי הייתי צריך להסביר קודם, יש לנו הרי מושג, למשל גוי לא יכול להיות שליח קידושי. גוי לא יכול להיות, למה? כי הוא לא בתורת. צריך להיות בתוירס, עבד וכו', הוא לא בתורת גיטים וקידושים. הגמרא הבינה שמי שלא בתורת לא יכול להיות שליח. אומרת הגמרא, אבל הנה כתוב לנו פה במשנה שכן שיש שליח הולכה ושליח קבלה, כנראה מדובר על הזכר. הזכר יכול להיות שליח קבלה, למה? כי מצאנו בו מושג של שליחות קבלה, איפה? אבא יכול לקבל את הגט עבור ביתו קטנה. אז מצאת בו את המושג של קבלה. אז אני מבין על מה אתה מדבר. אבל השאלה במקומה עומדת על הציור הצד השני. אישה להולכה, מה הדין? אמר רב מרי תשמע, כתוב בסוף פרק שני, אף אנשים שנאמנות להביא את גיטה. למה, בעלה שיחה, נאמנות להביא את גיטה. והתם הולכה ירם, הם באים בתור שליח הולכה מי? חמותה, בת חמותה, צרתה. הנה אתה רואה שאישה יכולה להיות שליח הולכה. אומרת הגמרא, אמר רב מרי תשמע אף אנשים שלנו, כן, יש לי גם דקטני סייפה. האישה עצמה מביאה את גיטה ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נחתם, בפני נחתם. בוא, כי מנה בו לאחר, הרי למדנו שאישה יש מצב שהיא עצמה מביאה את הגט של עצמה. בתור מה היא מביאה את זה? בתור שליח הולכה ואומרת בפני נחתם, בפני נחתם. הנה אתה רואה שיכול להיות שאישה תהיה גם שליח הולכה.